שעה היסטורית. צרפת מגלה את היהדות. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על ארנסט רנו.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מי נשוחח היום?
על אדם חשוב מאוד, הוא לא ידוע. כומר, אתאיסטי.
כומר אתאיסטי?
כן.
זה לא אוקסימורון?
כן. אנטישמי פרו-יהודי.
אנטישמי פרו-יהודי, כן.
מפני שהוא כתב על היהודים הרבה מאוד. הוא היה דייג בבריטניה, שזה האזור הכי מפגר של צרפת, הקתולי ביותר. ואז הנער הזה...
ביקורתך חדה כתב.
החליט החלטה אשר תזעזע את עולם הרוחות בצרפת. הוא החליט ללמוד עברית.
מעניין. מה הוביל אותו להחלטה הזאת?
כשהוא רצה לדעת, הוא היה קתולי. הוא התחיל
רצה לקרוא בכתבי הקודש.
בדיוק. אומנם זה לא כתוב בעברית.
לא, אבל התנך, אולי הוא רוצה להציץ בתנך?
בדיוק.
בברית הישנה מבחינתם.
ואז הוא גילה כל מיני דברים מאוד מעניינים. והוא כתב חיי ישו, וידי ג'יזי, שרוחרם על ידי הכנסייה הקתולית. ספר, הייתי אומר, פרו-קתולי, אבל אנטי-קתולי. הוא מעריץ את ישו, שהוא טוען שהוא היה חי ושופע וכל זה. הוא היה אחד הנביאים היהודים הגדולים, okay. ישו, כן. כמובן, הוא הוחרם מיד.
אבל רגע, איפה העניין האנטי-קתולי? בזה שהוא קרא לו נביא יהודי?
הוא אמר שהוא לא, לא בן אלוהים.
טוב, את זה שכחת לציין.
מנהיג יהודי, זהו.
פשוט מנהיג יהודי. מה שמו של אותו אדם?
ארנסט רנו.
אוקיי.
זה אדם מאוד מאוד ידוע בצרפת.
מתי הוא חי?
הוא מת ב-1892.
מעניין שאני שאלתי מתי הוא חי, ואתה אומר לי מתי הוא מת.
אבל... הוא נולד ב-1823.
אוקיי. אז הוא בן המאה ה-19.
כן, אבל הוא עשה למען היהדות מה שהרנסנס עשה מהיוונים. הוא פתאום הציג לציבור הצרפתי המשכיל. קודם כל כתב ספר שנקרא תולדות ישראל.
תולדות ישראל?
בחמישה כרכים. הוא למד עברית, הוא למד תלמוד, הוא היה... טיפוס אשר עורר מריבות בלי סוף. הכנסייה החרימה אותו, וכאשר הוא מת, הקימה לו פסל בעיר שלו בבריטניה, והפסל זה אתונה ששמה זר
על ראשו.
על ראשו. ואז טענו הקתולים שהוא לא, היא לא שמה זר על ראשו, היא מאיימת הכנסייה שהייתה שם מאחוריה. פינה.
תשמע, הוא נשמע אדם מרתק.
מרתק, מרתק.
אמרת שהוא בא מאזור יחסית מפגר
כן.
בצרפת.
כן, הוא בעצמו. קודם כל, ההורים היו מנוגדים מבחינה פוליטית.
שזה מאוד מפתיע שיש עוד ניגוד בחייו של האיש הזה.
האב היה רב חובל של אוניה קטנטנה.
אוקיי.
היה רפובליקאי. אמו הייתה מלוכנית.
אז זהו, צריך להסביר שכשאתה אומר רפובליקאי במונחים הצרפתיים, זה לא הרפובליקני מול הדמוקרטים
לא
היום
להיפך,
בארצות הברית.
זה ההפך.
אלא בדיוק, הרפובליקאים הם המהפכנים יותר, אלה שתומכים בשלטון, שלטון העם למעשה.
בדיוק.
בעוד
כן,
שהאם,
כן.
אתה אומר, הייתה מלוכנית, היא רצתה לשמר את המלוכה. אבל במאה ה-19, באותה
היה
עת...
טוען, היה טוען למלוכה.
היה טוען לכתר, אבל לא מלך.
לא מלך, אבל הוא טען. אבל החסידים שלו קראו לו הנרי החמישי.
אז בוא באמת נסביר את המצב הפוליטי בצרפת, כדי שנדע לאיזו מציאות, באיזו מציאות אנחנו מדברים. בכל זאת...
אל תשכחי שיש 3 מהפכות במאה ה-19.
לא ביקשתי שנדבר על כולן, אבל בתקופה שבה הוא נולד, אנחנו מדברים על צרפת שנשלטת כרגע על ידי...
בית בורבון.
אז יש מלכים.
שהוא גזר.
אחרי נפוליון. נכון, אז יש כרגע מלך בצרפת במאה ה-19?
תלוי איזו ב-19. בצרפת משתנה מאוד.
כשהוא נולד, ב-1820 פחות או יותר.
שלוש.
כן.
יש לואי ה-18.
לואי ה-18 מולך.
כן.
והוא ייפול...
ב-24 הוא ימות.
הוא ימות.
כן.
ואחריו...
זה גם כן קורה.
זה גם קורה בהחלט. ואחריו יגיע מלך נוסף, הוא כבר תתחיל המהפכה.
שרל העשירי.
שרל העשירי אותו אנחנו זוכרים.
הוא היה אידיוט.
כן, אני זוכר, בדרך כלל אני זוכרת אותם לפי הסופרלטיבים שאתה מעניק להם.
הוא רצה להעביר חוק שמי שאוכל לחם הפנים בכנסייה, עונש מוות.
עונש מוות?
הוא העביר את החוק שאף פעם לא הופעל.
אבל מה עמד מאחורי זה?
הכנסייה הקתולית.
אבל הם מחלקים את הלחם בתחילת התפילה.
מי שגונב.
מי שגונב. כן. טוב, באמת, מי שגונב לחם הכנסייה, בסיבה הגיונית, להוציא אותו להורג. אני בהחלט יכולה להזדהות. אבל אני מקווה שהאירוניה בקולי נשמע.
שרל העשירי היה הגיס של מרי אנטואנט, והם היו ביחסים מאוד טובים.
אז אני רואה שכל המשפחה קשורה באבותות ללחם.
בסיבוק.
הבנתי.
אבל הם אכלו עוגות.
אז כרגע בצרפת אמרנו עדיין יש מלוכה בתקופה שבה אנחנו מדברים, עוד מעט תבוא המהפכה ותחזיר את זה לרפובליקה.
כמה מהפכות?
כן.
המהפכה הראשונה ב-1830.
כן.
המהפכה השנייה ב-1848, המהפכה השלישית ב-1871. אבל דרך אגב, אולי מוסיף את זה בקוריוז, בימי מלחמת העולם השנייה,
כן,
הייתה תנועה מלוכנית בצרפת.
כלומר, המאבק הזה בין הכוחות הרפובליקאים לבין הכוחות המלוכניים לא נפסק.
לא נפסק.
כל הזמן. מה שראינו בביתו של ארנסט רנו, המאבק הזה בין האב לאם, בעצם מייצג את התהליך שצרפת עוברת מאז המהפכה הצרפתית, אפילו עוד קצת לפני, ועד בסופו של דבר שמכוננת הרפובליקה באופן סופי.
סופי לא, כי הייתה רפובליקה שלישית.
בסדר, אבל היום...
היא החמישית.
בסדר, אבל אנחנו לפחות כרגע לא צופים השתלטות של מלך על צרפת.
אי אפשר לדעת.
אתה צודק. אתה צודק. צריך קצת צניעות שמתעסקים בתהליכים עולמיים. רשמתי לפניי. אז איפה עמד בוויכוח הזה רנו עצמו?
רנו היה ילד קתולי, שנסה להיות כומר. אבל על מנת להיות כומר, הוא רצה לתת את התנ"ך. ואז הוא גילה שהתנ"ך הוא בעברית.
ואז הוא החליט ללמוד עברית.
בעברית. והכל השתנה.
אבל מי מלמד אותו? כלומר, יש בכלל...
יש בדור, באוניברסיטה לומדים עברית.
ו... אז הוא לא היה הראשון שחקר את העברית?
היו הבראיסטים, קראים להם, שידעו עברית בימי הרנסנס כל הזמן. אבל הוא נעזר על ידי יהודים. בדרך כלל הבראיסטים היו כמרים קתולים שידעו עברית.
כן.
אבל הוא פנה ליהודים.
שלמדו אותו.
כן, ותלמוד, הוא למד ביהודי אחד מאוד מלומד כשהוא מלהיב אותו. ואז הוא כתב את הספר הזה שעד היום הוא מודפס כל הזמן, חיי ישו, דוד ז'זי. זה ספר מלהיב למען ישו. ישו מופיע כאדם מתקדם, מהפכן, קרוב לעם.
אבל כמו שאמרת קודם, לא בין האלוהים, אלא פשוט יהודי בעל שיעור קומה.
בדיוק.
וזה מעורר, אני מתארת לעצמי, מאומת אלוהים.
ואני אשיג לה, הוא היה ידיד גדול, רנו.
כן.
עם אחותו, שהייתה ב-12 שנים מבוגרת ממנו.
כשאתה אומר ידיד גדול, אתה מתכוון ידיד גדול?
ידיד רוחני.
אוקיי, כן. כבר נבהלתי, כן. ואז... איתך אי אפשר לדעת.
אז הם החליטו לנסוע לארץ ישראל. והיא מתה בסוריה, בדרך. גם הוא חלה, אבל הוא נשאר בחיים, היא מתה. ועל כן הספר שלו הוא מוקדש לה, לזכרו הטהור, לאחותי האריית.
אז הוא מצליח להגיע לישראל, לארץ ישראל.
כן, הוא היה בביבלוס, כלומר בסוריה וכל זה. הוא חזר, והוא עשה מהפכה ממש, עם העברית, כל זה. קודם כל, איש לא למד עברית בפוזק כמרים, והוא הכניס את זה נושא, הבריסט, הברו. יש פתגם צרפתי, c'est de l'hébreu pour moi, זה עברית בשבילי, זאת אומרת,
בלתי כמו מובן. שאנחנו אומרים, זה נשמע לי כמו סינית.
כן, בדיוק.
טוב, זה...
אני פעם נסעתי עם אשתי, המנוחה בעקבת בצרפת, ודיברנו עברית. ואז אישה אחת שואלת, איזו שפה אתם מדברים? אמרתי, הברו. אז היא נלווה.
שאתה צוחק עליה. בגלל הפתגם הזה.
כן.
טוב, צריך, בכבודם של הצרפתים חייבים להיזהר, כי הם יכולים להיעלב מכל אמירה.
יש כל מיני דעות לא טובות על הצרפתים, אבל...
לא, אנחנו שנינו בעד הצרפתים.
אני רוצה להגיד לך, החתן שלי היה אנטי-צרפתי. עד שהוא נסע לצרפת, באכל. וחזר פרו-צרפתי.
אז אנחנו ממליצים לכל מאזיננו.
פעם אחת, פעם שנייה, ועכשיו הם רוצים פעם שלישית.
אז אנחנו בהחלט ממליצים לכל מאזיננו לנסוע לצרפת, לאכול משהו טוב, ואז לגלות את פלאיה של האומה הצרפתית.
בדיוק.
עד שיעשו את זה, אנחנו נספר על ההיסטוריה הצרפתית כאן. Madame Béthou avait promis, Madame Béthou avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais ce ne coup pas manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Que réclame un républicain, que réclame un républicain. L'égalité du genre humain, l'égalité du genre humain. Plus des pauvres à genoux, plus de riches debout. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Que faut-il aux républicains, que faut-il aux républicains. Du fer, du plomb aussi, du pain, du fer, du plomb aussi, du pain. Du fer pour travailler, du plomb pour se venger. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Oui, nous nous souviendrons toujours, oui, nous nous souviendrons toujours. Des sons culottes et des faubourgs, des sons culottes.
Et il a soc beyadout, veuille fils et aïvrit, veuille kataf et à Toldot Israël, car c'est Israël Israël. Où Nathan zirkat idoud atsouma les Houdais Tsrofat. Bli Renan, l'Ohaya Léon Blum.
At que des cars? Madoua. Et faut ta samet et balash pa.
Qui m'itnèche l'ifne Renan, il l'itanien beyadout. זה היה משהו שולי. נוסף לזה, בינינו בעצמנו, היהודים האלזסים גם לא דיברו צרפתית. אבל ההיסטוריה, הגאון של ההיסטוריה נתן לצרפת שני יהודים. אחד אשכנזי, ליאון בלום, שהיה הוגה דעות, מנהיג סוציאליסטי, ידיד של ז'אן ז'ורס.
כן.
והשני ספרדי. היה למעשה פורטוגלי. והם שינו לחלוטין את הנוף. לגבי היהודים, אנדס פרנס, ואני הייתי ידיד עם המנהל הארכיון של בורדו, שסיפר לי שכאשר הנאצים הגיעו לשלטון, שלחו משלחת בבורדו, זה היה נמל שמשם באו היהודים מפורטוגל ומספרד,
כן.
לבדוק מדוע הוא נקרא מנדס פרנס. פרנס זה צפת.
בוודאי.
ואז הארכיביסט הזה, שהיה איש שמאל מאוד סימפטי, אמר לי, מפני שהיו שתי קבוצות, אחת לשוויצריה, סוויס, והשנייה לצרפת, פרנס.
וכך נקבע השם.
כן, השם. אבל הם היו ראשי ממשלה, גם ליאון בלום וגם מנדס פרנס. טובים. בלום היה שלוש פעמים ראש ממשלה. לפני הנאצים, הנאצים שלחו אותו למחנה ריכוז, ואחרי שהשתחרר ממחנה ריכוז, היה עוד פעם ראש ממשלה. פנטסטי.
בהחלט.
כן. הוא עסק במוסר וכל זה, והייתה לו בעיה החינוך המיני. אז הוא נתן עיצה שהייתה שערורייתית. הוא אמר, בחור צעיר לא חייב ללכת למקומות מסוימים. הוא חייב למצוא ידידה של אמו. היה סקנדל, אין לך מושג.
בצדק.
בצדק. כבר, לא בצדק, מפני שהוא אמר שבין ללכת לזונות.
אני מסכימה. כן. בסדר. ללכת לזונות אנחנו לא בעד, אבל יש עוד פתרונות.
ידעת אמו, זה אישה אמהית כזאת.
טוב, מעניין. אז קפצנו לענייני ליאון בלום, נחזור עכשיו אחורה.
כן.
אנחנו עדיין עם ארנסט רנו. ושאלתי אותך קודם, איך התקבל הספר שלו?
בהתלהבות.
בהתלהבות מצד אחד, מצד שני הכנסייה בטח השתוללה.
השתוללה, הקרימה אותו. אבל היא גם הפסידה. ואני רוצה להגיד לך שהספר הזה, וכל הפעילות של רנו, היה לפי דעתי גורם חשוב מאוד בהפרדת כנסייה מן המדינה.
מדוע?
מפני שהוא לימד את בני האדם שהכנסייה מיותרת. ואז באה ב-1905 ההפרדה הגדולה כאשר הסוציאליסטים הפרידו בכנסייה המדינה. זה כמובן האפיפיור החרים אותם ושלח אותם לגיהינום.
שזה הדבר הכי חמור כמובן שהוא יכול לעשות מבחינתו.
כן, בקד שזה נמשך המון זמן. ובלי רונן לא הייתה כמה תחייה הזאת. ואני רוצה לתת כמה דוגמאות. סיון בלום, מנדס פרנס, ובתחום המקצוע שלי היה היסטוריון בלוק, מרק בלוק. חשוב מאוד, שהוא למעשה יסד זרם חדש במחקר ההיסטורי. ואני רוצה כמה מילים על...
בבקשה.
כן.
מהו הזרם?
הנ"ל. קודם כל הוא הקים את העיתון, הנ"ל, שזה גישה חדשה לחלוטין להיסטוריה, להיסטוריוגרפיה, מדגיש את ה-long durée, כלומר המשך הזמן, אי אפשר לדתח אלא על דורות. ואני, למשל, הפרופסור שלי היה דווקא מנוגד לה.
הגישה הזאת. כן, אבל היה עוד חידוש, תקן אותי אם אני טועה, בהיסטוריה החדשה הזו של הנ"ל, שהוא לא רק התייחס לאירועים המדיניים, הפוליטיים, אלא לחיי היומיום של התושבים, של האזרחים, כחלק לגיטימי מההיסטוריה.
ללוג דירה, ההמשך הארוך. מה הייתה? מה שהוא חולם בלילה, מה שהוא אוכל בבוקר. כלומר, גם פרוידיזם, גם מרקסיזם.
כלומר, הכל רלוונטי להיסטוריה. מה שאוכלים, מה שלובשים, מה שצורכים, אורחות החיים, התרבות, הכל בעצם חלק מההיסטוריה. לא רק מלחמות, הסכמי שלום, בריתות, נישואים, גירושים בין מלכים.
זה יש להסביר, כי זה גישה לגמרי חדשה. שלו נקרא המלכים עושים ניסים. ובצרפת ובאנגליה היה אמונה שאם המלך נוגע בך אתה מעברי. והיו מחלות מסוימות שנקראו מחלות המלך, שכשהמלכים היו נוסעים בארצותיהם החולים הובו כדי שהוא ישים, והמלך היה אומר לרואת הטוש דירת גריס, המלך נוגע בך, אלוהים יבריא אותך.
אבל תגיד, אני משערת, אלא אם כן באמת היו למלכי צרפת כוחות שאנחנו לא יכולים לעלות על הדעת, שזה לא עבד. הציבור לא שם לב שהמלך נגע בהם והם לא הבריאו?
לא. מפני שהם מתו.
טוב, אתה אומר, אמונות תפלות לפעמים דרכן להישאר גם כשהמציאות מוכיחה אחרת.
אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מעריך את הפרשה הזאת מפני שנתנה הזדמנות למרק בלוך. אבל מרק בלוך היה לא רק היסטוריון, הוא היה גם גיבור. הוא היה קצין בצבא הצרפתי ב-1940, ואחרי המפלה הצרפתית הוא כתב המפלה המוזרה, ששם הוא מאשים את המשטר הצרפתי, הרקוב וכל זה, וספר מבחני, הוא נתפס על ידי גרמנים, נשפט ובוצע להורג. חודש לפני שהאמריקאים נחתו בצרפת. אבל מעניין מאוד שהוא ידע שהוא בסכנת מוות. ואז הוא ביקש שאם יהיה קבור, הוא אמר, אני לא רוצה שום טקס דתי.
Okay.
אם כי אני יודע שאבותיי התפללו תפילות יהודיות על דבריהם, אבל אני לא רוצה. זה סיפור טרגי מאוד ומאוד יפה.
עכשיו כשאנחנו בוחנים את זה ממרחק הזמן, אפשר להצביע על היתרונות הגדולים של ההיסטוריה החדשה הזו של בלוק?
ללא ספק, מפני שזה היסטוריה מדעית, היסטוריה חברתית, היסטוריה כוללת. כפי שאמר בלוק, החלומות שאתה חולם בלילה וירקות שאתה אוכל בבוקר.
מה זה אומר אבל?
זאת אומרת, גם הפרוידיזם, גם המרקסיזם, כל מדעי האדם מגויסים כדי להבין את העבר ולעשות ממחקר העבר דבר מדעי.
למעשה זו התייחסות אחרת להיסטוריה, כולה.
כן, בהחלט.
בעצם ההיסטוריה מוצגת כאן כמדע המדעים.
בדיוק.
היא המדע שמאגד תחתיו את כל תחומי חקר האדם, למעשה. מבחינת הזרם הזה. ויש כאן, אם אני מבינה אותך נכון...
זה הביטוי הצרפתי הוא היסטוריה טוטל. זה טוטלית, כוללת את הכל.
אז יש כאן, אפשר לפרש את זה בשני כיוונים. מצד אחד, זה שכל המדעים הם כלי בידה של ההיסטוריה...
בדיוק.
בהבנת העבר. אבל מצד שני, זה שכל אירוע הוא אירוע לגיטימי לחקר ההיסטוריה. היא כוללת את כל הרבדים של
בדיוק.
של האנושיות, למעשה.
מן הפרוידיזם עד המרקסיזם.
כן, ויש דוגמאות קונקרטיות למסקנות שעלו מהזרם הזה.
הן קיימות כבר היום, הזרם קיים. ולא מזמן הופיע ספר מאוד מעניין על כבר, זה מיקרו-היסטוריה. זאת אומרת, אני מנתח... מקום קטן מאוד, כבר בדרום צרפת, שהיה סוטה מבחינה דתית, והוא הושמד על ידי המלך והכנסייה, נקרא מוטיו. זה תולדות של כבר שרצה לחלום.
כלומר, מתמקדים באזור אחד קטן,
כן.
כוללים בחקירה ההיסטורית את כל הגוונים שאפשר למצוא במקום הזה, וממנו גם משליחים מסקנות על השלם, על צרפת כולה.
בוודאי, על צרפת כולה, על האזור הזה.
על האזור הזה.
בוודאי.
ואתה מתאר כאן בעצם, תיארת כאן שלושה יהודים גדולים בתולדות צרפת. דיברת על בלום, דיברת על פרנס, דיברת עכשיו על בלוק, ואתה טוען פה שבעצם...
רנו.
מי שאפשר את הפעילות
כן,
שלהם
כן.
הוא רנו, ואני מנסה להבין באיזו דרך הוא אפשר להם לפעול.
הוא נתן כתבי אצילות ליהדות. כלומר, הציבור הזה שניזון רק מיוונים ומלטינים, פתאום מבין שיש את התרבות יהודית.
שיש פה אוצר השכלתי,
עצמה, כן.
אינטלקטואלי ששווה להגיד בו.
שעד עכשיו יש לו עדו, זה מפני שאף אחד מהם לא חדר לזה.
כן.
עד שנס רנוע החליט ללמוד עברית.
אבל אמרת בתחילת התוכנית שהוא היה פרו-יהודי, אבל גם אנטישמי.
הוא לא היה אנטישמי, הוא היה פרו-יהודי, אבל הוא אמר שהיהודים לא הגיעו לעומק הפילוסופים היוונים.
טוב, זה... אז אולי עשינו לו עוול בתחילת התוכנית.
הפעולה של רנוע נתן אומץ לדרייפוס עצמו.
גם לדרייפוס?
זו אותה תקופה. דרייפוס עצמו התנהג בצורה של גיבור. כלומר, כל צרפת הייתה נגדו, והוא עמד איתן נגדה.
ולא ויתר, ולא
ויתר.
עשה איזושהי עסקה, לא, הודה באשמה, מכיוון שהוא רצה לעמוד על חפותו, ואנחנו תיארנו את פרשת דרייפוס בהרחבה לפני כמה תוכניות.
הוא הזיק מעמד והוא הוכתר אחרי זה, בעליון הכבוד, עוד הצטיינות וכל זה, מפני, למה צרפת נתן לו איתור? מפני שהוא יזיק מעמד, לא נשבר, ולא הסכים מה שהצבא הצרפתי רצה שהוא יסכים. כך שזו דוגמה יוצאת מן הכלל של מוסר.
מבחינה אישית, אחרי שהוא מפרסם את הספרים האלה, הוא הופך לדמות מאוד שנויה במחלוקת, אני מתארת לעצמי.
עוד איך.
במה זה בא לידי ביטוי?
מה קרה עם הפסל שלו, עם התונה וכל זה, כן.
אבל איך הוא מתנהל בחייו היומיומיים, באינטראקציות שלו?
הוא לא היה רווק, מתחתן, וחיים נורמליים. כלומר, הוא טען שהכנסייה הקתולית דנה אותו לחיים לא נורמליים. וכן הוא רצה...
אז הוא נשאר כומר קתולי?
לא.
זה מה שאני שואלת, איך הוא מתחתן, מוציא ספרים כאלה ונשאר כומר קתולי?
הוא למד להיות כומר קתולי.
למד עברית, הגיע למסקנות,
בדיוק.
והחליט לעזוב את הכמורה הקתולית.
בדיוק.
אני מבינה.
אם כי המשפחה אמרה לא, אויבי, לא אמרו אויבי, כי לא יודעו יידיש. אבל הם היו בטוחים שהוא ימצא פרנסה טובה בכנסייה שמינה ושליבה וכל זה, למה לא פתאום להיכנס לריב כזה?
אבל הוא לא מקשיב להם, הולך אחר מצפונו ואחר המסקנות שהוא מפתח, ובעצם מתחיל בחיים חדשים בהרבה מאוד מובנים.
הצרפתים מתחילים בחיים, מפני שבעקבות פרשת דרייפוס, באה הפרדה בין דת ומדינה, הלוואי עלינו.
Mientras queda un miliciano, los moros no pasarán. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Desde la brigada a mí está primera. Viva la vista, primera línea de fuego.
אבל אני שוב חייבת להתעקש איתך, כי אני מרגישה שאתה קושר פה בין המון אירועים בעלי משמעות, באמת פרשת דרייפוס ובלום.
אבל כל זה, זה דבר אחד. את מבינה, פרשת דרייפוס ובלום וכל זה, זה זורם בזרם אחד.
ישיר אל רנו לדעתך.
כן.
מעניין.
ואני מציע שיהיה יותר מוכר.
בשביל זה אנחנו כאן.
כן.
על זה אנחנו מדברים.
אנס רונו.
מעבר לשני הספרים האלה, הוא מפרסם ספרים נוספים?
תולדות עם ישראל.
כן.
בחמישה כרכים.
מעבר לשני הספרים.
תסלחי לי.
אתה צודק, זו הייתה שאלה מטופשת. אני לקחתי את זה לתשומת ליבי.
לא פטריוטית.
לא פטריוטית. גם את זה אני מוכנה לקבל על עצמי בהכנעה. הוא אבל סובל מנגיד איומים על חייו.
כן. ברור. עד שכחי שבימי בשיא פרשת דרייפוס, היו המונים שזעקו מור ז'ויף.
אבל רנה לא היה יהודי.
לא, אבל זעקו מוות ליהודים, מפני שהם טענו שהוא, רנה, נתן יותר מדי חוצפה ליהודים, אומץ וכל זה.
כלומר, האשימו אותו כבר אז באחריות לעניין הזה.
באחריות לחוצפת היהודים.
ברור.
כן.
ברור. הוא היה, אני מבינה ממך, דמות מאוד ידועה בצרפת.
מאוד. ואני שמעתי עליו כשהייתי בבית ספר עממי, המור דיבר על רנו. לא יודעת בדיוק מהיהודים. הוא העלה על נס את האומץ שלו וכל זה. בהמשך התחלתי להתעניין בו וגילית אותו.
הזכרת את ליאון בלום, שהוא כמובן אחד השמות הידועים ביותר. בוא נספר קצת עליו.
הוא היה אשכנזי, מפני שמנדס פרנס היה ספרדי.
כן.
והיה גם סופר, גם פוליטיקאי. הוא התיידד עם ז'אן ז'ורס. הוא היה קרוב למקום כשהוא נרצח ב-1914.
ז'אן ז'ורס, צריך להזכיר, אחד המהפכנים הגדולים בצרפת.
מנהיג המפלגה הסוציאליסטית. ולמעשה אפשר להגיד שהרצח ז'ורס הטיל את הכתר על ליאון בלום. והיה מאוד קשה לאדם כזה להיות מנהיג של המפלגה הסוציאליסטית. ואני זוכר, כאשר הוא הפך ראש הממשלה, היה אבל בימין. ואחד מנהיגי הימין אמר, כאן הארץ הגלית, הרומאית, הלטינית, המפוארת שלנו, חייבת להיות עכשיו שפחה של תלמודיסט.
הבחירה שלו הייתה הישג, מכיוון שהיהדות שלו עמדה לו לרועץ בעיני רבים מהצרפתים, כן, ואתה מתאר את התגובות, כן, בימין, כן. לא התביישו לומר את זה בצורה גלויה אפילו.
לא, אני אעשה גם משהו אחר, שכאשר פרצה מלחמת העולם השנייה,
כן.
כל אלה שהיו במחנה נגד דפיס, וכל זה, היו בממשלת וישי, כלומר בממשלה שהצטפה פעולה עם הנאצים, על 1944.
אתה מדבר עכשיו על הימנים.
כן, כן.
אלה שהתנגדו לבלום.
כן. כך שיש כאן, לפי דעתי, מסורת הגיונית.
איזה ראש ממשלה הוא היה?
הוא לא יכול היה לעשות הרבה, כי אני רוצה להיכנס עכשיו לניתוח, אבל האנגלים הם הפריעו לו, מפני שהוא רצה לעזור לרפובליקה הספרדית, והאנגלים אמרו שאם הוא עוזר, אז זה סוף הברית עם אנגליה.
אתה מתייחס כמובן למלחמת האזרחים, פרנקו.
כן, כן, כן.
וצריך להסביר את מקור הרצון של בלום לתמוך בספרדים, ברפובליקנים הספרדים, למעשה ייצגו אג'נדה דומה לשלו.
ספרד השתחררה כמה זמן קצר, קודם זה, מן המלוכה, שהייתה ימינית, וידידה עם הפשיזם, אבל כן, כל הסוציאליסטים תמכו ברפובליקה הספרדית, ועל כן השירים האלה היו מאוד פופולריים, וכולם שרו את זה.
בעוד שפרנקו רצה מן עבר השני, לכפוש את ספרד בחזרה.
והצליח,
והצליח, ולמגר את השלטון הרפובליקני.
אבל היום, הסוציאליסטים הם בשלטון בספרד. ואני קניתי כל מיני תקליטים עם שירים מהפכנים במדריד.
אז יש תקווה.
יש תקווה, כן. תראו.
Contraataque es muy rabioso, bumba, 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 bumba. Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela.
Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela.
Pero igual que combatimos,
bumba, 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 bumba.
Pero igual que combatimos,
bumba, 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 bumba.
Prometemos combatir, ay, Carmela, ay, Carmela.
אבל בסופו של דבר, כאמור, ליאון בלום לא מצליח לעזור לספרדים.
הוא לא מצליח לעזור לספרדים, הוא נעשה לידי הנאצים, מבלה במרכאות כפולות כמה חודשים במחנה ריכוז, ואחרי זה שוחרר, והוא חוזר להיות ראש ממשלה בצרפת. זה משהו נדיר. אדם שהיה ראש ממשלה, הוכנס למחנה ריכוז, יוצא, והיה עוד פעמיים ראש ממשלה. כך שהוא היה מאוד פופולרי בהמוני העם.
הוא שיתף פעולה עם דגול?
הוא תמך בדגול, כן. כי דגול היה אנטי-נאצי.
כן, לכן אני, כן, שואלת.
כן, הם היו ידידים, הם היו יחסים טובים.
ואחד ההישגים הגדולים של ליאון בלום זה התנאים הסוציאליים שהוא מצליח להשיג בצרפת מבחינת תנאי העבודה.
המילה, מילת הקסם הייתה קונג'ה פייה. כלומר, מקבלים משכורת זמנה חופש. כי עד ליאון בלום לא קיבלו משכורת בשביל ימי החופש. בקיץ לא קיבלו משכורת. וליאון בלום הנהיג קונג'ה פייה. כלומר, המשכורת מלאה בחודשי הקיץ. וזה עשה אותו מאוד מאוד פופולרי. ליאון בלום נקם את נקמתם של מנוצחי הקומונה. כלומר, היו כל כך הרבה מהפכות שנכשלו.
כן.
ובא עכשיו ליאון בלום בלי מהפכה, דרך אגב, הוא הוצא מן המכונית שלו על ידי ביליונים והיכו אותו לפני שראש הממשלה, היה קטסטרופה.
איך אתה מסביר שבמאה ה-19 היו כל כך הרבה תנודות שלטוניות? דיברנו על שלוש המהפכות, על בית בורבון, על המלוכה שכל הזמן חוזרת וחובשת את השלטון. מה זה חוסר היציבות הזה?
המתוסס. קודם כל, המהפכה הצרפתית פתחה לפניהם אופקים בלתי ידועים. עם שקרא לעצמו עם המשיח, מפני שהוא גילה יבשות חדשות בפוליטיקה.
כלומר, הוא בעצם גילה את כוחו להתקומם ולשנות את המציאות, לא חייבים לקבל את עולו של השלטון.
מפני שהמלאכים התעקשו לדכא את העם, פשוט מאוד.
אבל איך הם כל הזמן הצליחו לתפוס בחזרה את השלטון? למה הרפובליקה, הרפובליקות הראשונה, השנייה, השלישית, למה הן לא מצליחות?
הראשונה מפני שנפוליאון נוצח.
כן.
והרוסים והאוסטרים והפרוסים קפו את בית בורבון מחדש על צרפת.
או בעצם הייתה כאן מעורבות חיצונית מאוד גדולה, של מדינות שהאינטרס שלהם...
אמרו עליהם שהם חזרו במזוודות הזרים. כלומר, הזרים הביאו את בית בורבון חזרה במזוודותיהם.
כי צריך אולי להסביר שהסיבה לכך שהמדינות האחרות כל כך מתנגדות למשטר הרפובליקני ורוצות להחזיר את בית המלוכה, זה החשש שלהן ממה שיקרה...
הדבקה.
בביתן שלהן. בדיוק. כלומר, שגם הם יודחו מכס השלטון על ידי העם ותוקם רפובליקה.
בדיוק.
אז זה מה שקורה...
מה שקרה עד הסוף.
כן.
כן.
זה מה שקורה לרפובליקה הראשונה. ואז בית בורבון מטלטים על השלטון בחזרה באמצעות אותם כוחות חיצוניים.
כן.
ושוב מהפכה.
1830.
מה מוביל למהפכה הזו?
מפני שהוא המלך החדש, שרל העשירי.
שכבר קראנו לו אידיוט בתוכנית ולא נעשה זאת פעם שנייה?
כן. הוא הטיל חרם על פועלי הדפוס, ונסע למנוע מהם להדפיס כתבים לא נוחים לו. אז הפועלים והסטודנטים עשו יד אחת, במשך 3 ימים, שנקראים 3 המהוללים, הפילו את בורבון סופית.
איך הם עושים את זה?
הלכו ברחוב וקראו הבא שרל דיס, עליו שרל העשירי.
אבל הייתה שם מהפכה אלימה או ש...
אלימה, כן. כי המלך שלח את הצבא.
La raison tonne son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, foule esclave debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout.
השתמשו בנשק לגמרי חדש.
והוא?
הם זרקו פסנתרים.
פסנתרים?
על החיילים, למטה. יש תמונה שראה פסנתר אף ברחוב.
אני לא תלמיד לרחם יותר על החייל או על הפסנתר.
אגב, זה פרט... בגלל זה נפולון השלישי שינה לחלוטין את פריז. פתח...
הלאה, הפסנתרים, רק סקסופונים מעכשיו.
רחובות רחבים. הפריז של היום... זה נפולון השלישי. מדוע? כדי למנוע הפתעות לא נעימות של מהפכות עתידות.
אז מה שהוא עושה הוא בעצם הרחיב את הרחובות?
סלל רחובות חדשים.
כדי שלא ניתן יהיה לזרוק דברים כבדים מן החלון?
כדי שהתותח יוכל לראות ישר. בום. כן. שרל העשירי כבש את אלג'יריה כדי למנוע מהפכה. אז הוא קיבל את אלג'יריה וגם את המהפכה.
ובסופו של דבר צרפת ואלג'יריה זאת תהיה אחת הבעיות הגדולות ביותר שיעסיקו את צרפת, ובין השאר יובילו לנפילתו של דגול, אבל זה כבר כן. במאה הבאה מבחינתנו.
אין לבלבל בין המאות.
בהחלט שלא.
אל תשכחי שאלג'יריה הייתה גם מדינה של קולוניזציה. כלומר, היו מיליון צרפתים יצאו להתיישב שם, לפי נואר, הרגליים השחורות, אשר דוגול החזיר את כולם.
כן. אבל המהפכה הזו, עם כל הכבוד לכובד משקלם של הפסנתרים, והוא רב, לא מצליחה לכונן רפובליקה שנייה, כי מי שתופס את השלטון אחרי שרל העשירי הוא למעשה לואי פיליפ.
כן, הבן דוד של שרל העשירי, אשר טען שהוא לא מלך צרפת, אלא מלך הצרפתים.
שזה כבר התקדמות.
כן.
אבל זה היה, היה בזה ממש?
הוא התחיל טוב וגמר רע. ככה שכן.
פרט.
זה קורה בהיסטוריה.
מה זה אומר?
זאת אומרת, הוא התחיל כמלך ליברלי, בלי צנזורה, הכל מותר, אפשר להדפיס מה שאתם רוצים, ולאט לאט הוא הידק את החגורה, עד שהם, ודרך אגב, זה פרט מעניין, הצרפתים המציאו שיטה מאוד צרפתית, איך לעשות מהפכות, ושאני מציע, אני לא רוצה למציע לעם ישראל, אבל בכל אופן זה מאוד מועיל, על ידי משתאות. היו מזמינים אנשים במסעדות, נועמים, שותים ויוצאים להפגנות. וזה הביא לרפובליקה השנייה.
אז עכשיו אנחנו כבר ב-1848.
בדיוק.
המהפכה השנייה במאה ה-19,
כן.
שמפילה את לואי פיליפ,
כן.
ומכוננת את הרפובליקה השנייה.
כן, אשר תיחנק לנפוליון השלישי, שיבחר כנשיא כדי להחניק אותה.
אין ספק שזו הייתה מאה מאוד עמוסה.
מאוד רומנטית.
אז נפוליון השלישי למעשה כובש את השלטון בצורה דמוקרטית.
לא. הוא נבחר כנשיא בצורה דמוקרטית, ובתור נשיא הוא מגייס שבעה יועצים שמארגנים הפיכה צבאית.
בסדר, אבל זה בדיוק המודל שאנחנו רואים גם במאה ה-20, שהמשטרים העריצים ביותר, מגיעים לחס השלטון ותופסים ומשנים את החוקה דווקא דרך בחירות דמוקרטיות לכאורה.
כן, נפוליון היה דמוקרט גדול, אז שעשה את ההפיכה שלו, שהביא אותו להיות כל זרישון של הרפובליקה.
ואחד הסיפורים היפים שאתה נוהג לספר על נפוליון השלישי, זה הדרך שבה הוא שכנע את הציבור שהוא ראוי להיבחר, כשהוא נתלה באילונות גבוהים, או במקרה הזה לא כך גבוהים מבחינה פיזית, אבל גבוהים מבחינה רעיונית, וזה נפוליון הראשון, הדוד שלו, הסתובב עם אותו נשר, נכון?
סחב את הנשר הזה בכלוב, מסכן, אני קורא את זה נסובל.
והכל כדי לסמל הצרפתים, אני ממשיך דרכו של נפוליון המקורי.
שיש, לא רוצה כאן לשמועות, בכלל הוא היה קרובו של נפוליון.
יש סיכוי שהוא לא היה קרוב משפחתו של נפוליון?
רשמית כן. אבל לא רשמית, מפני שאימו הייתה מאוד
מתירנית.
כן. המלכה אורטנס.
טוב, אין ספק שבצרפת תמיד יש שמועות כאלה ואחרות, ואנחנו לעולם לא נוכל לרדת לנבחי
הנבחים
של האמת שם. ונגיע
תלוי בחוקר טוב, כדי שיגלה את כל האמת.
Bonjour aimable république, je m'appelle Napoléon. Des rois ont signé ma supplique, prince, je vous offre mon nom. Défunt mon oncle qu'on renomme, à votre sœur fit les yeux doux. Pour votre époux, me voulez-vous, lui disait-il, et craque sous les verrous. Je veux imiter ce grand homme, république, marions-nous. Les femmes ont un faible extrême pour l'uniforme en général. Je sais bien qu'un soldat vous aime, mais un zouave est très brutal. Il ne peut sentir d'une lieue ce peuple de vos droits jaloux. Pour votre époux, le voulez-vous? Non, son grand sabre un jour de courroux pourrait en faire un barbe bleue. République, marions-nous. Je sais aussi qu'un grand poète ose aspirer à votre main, mais le pauvre homme est trop honnête pour diriger le genre humain. Lire chantant sur les désastres, c'est un mouton parmi les loups. Pour votre époux, le voulez-vous? Oh, oh, des cieux vous donnant rendez-vous. Il vous aimera dans les astres, république, marions-nous. sourd, muet, aveugle et facile, voilà le mari qu'il vous faut. Moi je vous offre un imbécile, et ce n'est pas mon seul défaut. Enfin, si votre cœur aspire à la misère, joint au cou, pour votre époux, me voulez-vous, je vous mettrai tous en dessus-dessous. Avec moi, vous aurez l'Empire, République, marions-nous.
אז עשינו סקירה היסטורית של המאה ה-19, אנחנו מבינים פחות או יותר את האקלים הפוליטי שבתוכו פועל רנו, אבל הסיבה המרכזית שבעתיה אנחנו עוסקים בו זה הספר שהוא כתב. רנו עצמו נכנס לוויכוח הפוליטי הזה שבין רפובליקה לבין מלוכנות, אנחנו יודעים מה הייתה דעתו?
כן, הוא היה שמאלי.
כלומר הוא הלך עם אבא ולא עם אמא.
בדיוק, זה חשוב מאוד.
והוא הביע את דעתו בפומבי? הוא היה פעיל פוליטית?
כן, הוא אפילו היה מועמד בשירות, אבל לא נבחר. הוא העמיד את המועמדות שלו לבשירות מקומיות, קיבל הרבה קולות, אבל לא נבחר.
וזה היה סוף הקריירה הפוליטית שלו?
כן, הוא לא, גם, לא התקבל ברצינות. פשוט הייתה הזדמנות, והגיש את המועמדות שלו.
אפשר בעצם לתאר את המאה ה-19 בצרפת כמאה של מעבר ושינוי.
מעבר סוער.
מעבר סוער מאוד. כן. אם במאה ה-18 התחילה המהפכה הצרפתית הגדולה, היא בעצם מגיעה להשלמה רק בסוף המאה ה-19 ובמאה ה-20. יש בעצם 100 שנים שנראה שבמהלכן צרפת מתמודדת עם ההשלכות של המהפכה הצרפתית הגדולה, ומעצבת את דמותה עד שבסופו של דבר היא נכנעת כבר לכל הניסיונות, ומכוננת רפובליקה שתחזיק מעמד.
זה לידת המשטר המודרני, לידת התקופה המודרנית.
במובן הזה לידה ארוכה.
לידה ארוכה, אבל חלוצית.
Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again when the beating of your heart
שעה היסטורית צרפת מגלה את היהדות הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על ארנסט רנו עורכת נטלי פדון ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזה ביצוע טכני, אופירה יעקב, רפי קופפר, אלון עיני ודור עזריאל. בתוכנית הושמעו קטעים מאת המלחינים הנדלר, ז'אן בטיסט לולי ומילווה. כמו כן הושמעו שירי עם ספרדיים ושירים מן המהפכה הצרפתית.
Give all you can give so that a banner may advance. Some will fall and some will live. Will you stand up and take your chance? The blood of the martyrs will water the meadows of France.